ידיד נפשי, המרא דאתרא, הגאון הרב יצחק פרל שליטא, רב העיר וחבר מועצת הרבנות הראשית. כבוד ראש העיר, ידידי נחום חופרי, סגנו מר זרזר, ואני מראש משחרר אתכם, אתם צריכים לעזוב באמצע לצורכי ציבור באמונה, אז תעזבו באמצע, אני לא אראה בזה עוד חלילה של פגיעה. כבוד הרב, על הבית, הרב אביחי קצין שליטה, שבאמת ניתק אותנו היום מכל עיסוקנו לבוא לכאן, אבל רעננה היא איננה בת חריגה לתל אביב. עוד מעט נצטרך לבקש את תל אביב תקבלו אותה כבת חריגה לרעננה. ברוכים כל הבאים בשם השם. אני מבין ששמעתם היום דברי תורה מאלפים וחכמים, ואתם עוד עתידים לשמוע. אינני יודע אם אני לא נופל על קרקע שהיא כבר תלם חרוש, ואני חורש בתלם שכבר נחרש על ידי קודמיי, כי מסביב לכל הנושאים אנחנו עוסקים בליל הסדר הבא עלינו לטובה בעוד 8 ימים, ואין צל של ספק, וזה יודע כל אחד, שיש דמות אחת מרכזית שניצבת בטבורו של ליל הסדר. אם ליל הסדר הוא מרכזו של חג הפסח, בליל הסדר עצמו כל המוקד הוא הבן, הילד, הילדה, והגיל איננו קובע לצורך העניין. כל מה שאנחנו עושים זה למענו. כל הספר שאנו אוחזים ביד כל הלילה, לקיים והיגדת לבנך. ההגדה של פסח היא מצוות עשה למען תספר באוזני בנך ובן בנך, והוא המרכז, וכל מה שאנחנו עושים באותו ערב זה לעורר אותו, להעניק לו את תשומת הלב כדי שהוא ישים אל ליבו אל סיפור יציאת מצרים. הכל בסביבו מטבילים דברים שלא שקורים, כרפס במי מלח, חזרת בחרוסת, דברים משונים. זה לא חלק מהתפריט. אין שף אחד שממליץ על הדברים האלה. לקחת תפוח אדמה או צנונית, להטביל במי מלח, בורא פרי אדמה, לפני הסעודה, כדי שהילד ישן. בכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה 2 פעמים, הוא שואל את זה עוד לפני שהטבילו את 2 הפעמים. זו שאלה נפרדת. הוא למד כך. הוא למד לשיר מה נשתנה, והסבירו לו שהלילה יטבילו 2 פעמים, והוא על חשבון העתיד הזה כבר מציג את השאלה. כל סיפור האפיקומן עם הגניבה שלו זה בשביל להחזיק את הילד עירני עד לסוף שולחן עורך לקראת ההלל, לחלק השני מה שנקרא של ההגדה. אגב, כשמדברים כבר על האפיקומן עם הילד, אני לא כל כך מתלהב מהסיפור של פרס לגנב. תחשבו רגע על הילד, מה הוא חושב? למרות שאני אומר לכם בכנות, אני בטוח ושום קרימינולוג לא יסתור אותי, שגנבים לא יצאו מהמנהג הזה. אנחנו לא הכשרנו עבריינים של רכוש בגלל הסיפור של גניבת האפיקומן, אבל בכל זאת, זאת אומרת שהילד, מי שיגנוב, הצליח לגנוב מהסבא, היום כבר זה הסבא, לגנוב את האפיקומן, הוא יוכל להגיש בקשה, והיום הבקשות, בקשות, החבר'ה קיבלו תיאבון. פעם ביקשו דוק, דמקה, היום בפחות באופניים באיזה מחשב, במשחקי מחשב וכל מיני דברים שלא שערו מבותיכם. על מה? הוא גנב. הוא גנב ראשון. הוא הצליח מכל הנכדים להיות הראשון ליד הקרית ולתפוס את העסק. אני קודם כל מעדן את זה. אצלי במשפחה, אני אומר לכם בכנות, יש ביטוי של המוצא הישר, מי שיכשיר יבוא על שכרו. אם אני נותן מתנה, אני נותן מתנה למי שמוצא את האפיקומן, לא למי שגונב אותה. אי אפשר לברך ברכת המזון בלי שישאר טעם של מצה בפינו. אפיקו כמן, ואני לא אכנס עכשיו להסביר, זה משנה האחרונה של מסכת פסחים, פרק ערבי פסחים, וחייבים, פעם זה היה קורבן פסח, מאז שחרב הבית, במקום הפסח באה המצה, אין מפתירין אחר הפסח אפיקו מן, לא שום דברי תרגימה, שום דיזרט ושום מנה אחרונה אחרי, כי צריך ללכת לישון עם טעם של המצווה בפה, לא הבשר של הפסח, אז המצה, אבל אין לי את המצה. מי שימצא לי את המצה של האפיקומן ויביא אותה, אני מדגיש מצה של האפיקומן, כי היו לי ילדים שחשבו שמרמים אותה. כאשר פתחתי את השקית בסוף, הם אומרים, זה לא אפיקומן, זה מצה. זה מצה שבורה בכלל. איפה אפיקומן? הם חושבים שאפיקומן זה משהו מיוחד במינו. בקיצור, מי שמצא את מצת האפיקומן ויביא לי, יקבל מתנה. פרס. אבל יש מנהג יותר פשוט, שהייתי בחור ישיבות בקול תורה בירושלים, והייתי מתארח פה ושם, כי לי לא היה בדיוק מקום קבוע להיות פה. הייתי אצל משפחה אחת יוצאי גרמניה, מפרנקפורט המיין, משפחה חרדית, בת ושישה בנים אחריה. משפחה של שבעה ילדים אצל יוצאי גרמניה, לא היה נפוץ לפני 60 שנה אני מדבר. יכול מראש חודש, אולי אפילו 30 יום קודם הפסח. הילדים כולם התכוננו לליל הסדר, לא רק לעזור לאמא בניקיון של הספרים או של המטבח, להכין את הסדר. וכל אחד לפי גילו, חנוך לנער על פי דרכו, התכוננו להשתתף בעריכת הסדר. לא רק לקרוא קטע, להכין פירוש, להכין דרשה, להכין הסבר, להכין סיפור, לשיר שיר, לדקלם משהו. וכל אחד בא על זכרו, קיבל מתנה, לא גנפו שם אפיקומן. כל אחד אמר את שלו, הוא התכונן לזה לפחות שבועיים לפי רבן שמעון מגמלי לשתי שבתות, או 30 יום לפי תנא קמא, בפסחים וו עמוד א', התכונן, אמר יותר טוב, פחות טוב, לא משנה, מה אתה מבקש? הוא קיבל את המתנה שהובטחה לו, לא בגלל גניבה, ואפילו לא בשביל מציאה, אלא בשביל ההשתתפות שלו האקטיבית, נתן חלק בעריכת ליל הסדר. זה רעיון שאפשר לשקול אותו ולחשוב עליו. אבל אני חוזר לשלי. במרכז ההוויה של הסדר ניצב הבן. היות ואנחנו מוצאים בתורה לפחות שלוש התבטאויות שונות של דברים מצד הבן ותשובה של אבא אליו, ויש עוד פעם רביעית שמוגעים מדהים. התורה מביאה דברי אבא בלי שהבן אפילו טרח לשאול. מזה הסיקו חז"ל במחילתא. מחילתא זה מדרש על אגדה והלכה על ספר שמות, שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כנגד הכוונה לעומת, בהתייחס לארבעה סוגי בנים דיברה התורה כשאמרה את מה שאמרה. וכל בן מקבל את התשובה הראויה לו, המתאימה לפי ידיעותיו, לפי אופיו, לפי גילו אולי. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שלא יודע לשאול. פה דרשה יפה שראיתי פעם בספר הדעה והדיבור, אבל הוא גם ערך הגדה של פסח בשם השיר והשבח. הגאון רב זלמן סורוצקין, זכר צדיק לברכה, היה נשיא מועצת גדולי התורה וועד הישיבות. הרב סורוצקין בשני הספרים האלה שואל שאלה תם. אנחנו מקבלים פה שיעור בחשבון, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, כדי שנדע לספור עד ארבע, אז מפרטים לנו חז"ל, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע. כל הארבע אחדים האלה מיותרים. זה לא רשימת פתק למכולת, אחד לבן, אחד לחם, אחד קוטג', אם עוד קונים קוטג'. היה מספיק לכתוב במחילתא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, נקודותיים. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. זה לא מספיק ברור? אחד, אחד, אחד ואחד. הוא ענה דבר מאוד הגיוני ומאוד פרקטי. אני אתרגם את זה לשפה שלי, אני לא יודע אם יש פה תלמידים שלי לשעבר מצייטלין. לימדתי 9 שנים, יש. 9 שנים הייתי בצייטלין. 4 שנים מחנך בנים מתת עד י' ב' ועוד 4 שנים, ובאמצע שנה אחת חינוך של בנות, הייתה רוטציה בצייטלין תיכון ב' ותיכון ג'. הדבר הקשה ביותר והפחות סימפטי זה כבר באמצע השליש הראשון בכיתה ט' ערב אינפורמציה, באים ההורים של כל תלמידי הכיתה שאתה מחנך לקבל ממך אינפורמציה, מידע על הילד, איך הוא באנגלית, איך במתמטיקה, איך בערבית, איך בגמרא להבדיל, איך בתורה, איך בתנ"ך, איך בהתנהגות, איך בשקידה, איך ביחסו לחברים, איך בהקשבה לכיתה, איך הוא בתפילה בבוקר ב7. הנחיות. היה משבר גדול בין ילדים שבאו מבית ספר יסודי, ששם הם היו מעולים מצוינים, והגיעו לצייטלין. הם היו כמעט בבירה עמיקתא מבחינת ההתייחסות אליהם. התברר שיש טובים מהם, והם היו במשבר לא קל. וכל אחד מהם הגיב כפי שהגיב. ואני יושב, רוב האלה שבאו לערב אינפורמציה היו אימהות. לתשומת לב הגברים פה, שזה לא בסדר. אני לא יודע איך היום, אבל כך היה לפני כ-40 שנה.
אותו דבר.
אותו דבר. אם הייתה פמיניזציה בהוראה, יש גם פמיניזציה בהורות. אמא באה לשאול איך הילד. האבא לא היה לו זמן. נדון אותם לחף זכות, פתח הלך לבוא דף היומי. פינפונק בזמן הערב אינפורמציה, שזה 3 פעמים בשנה, הוא בדף היומי היה. אמא באה. והנה טיפוסי האימהות. חזר אומרים כנגד 4 בנים דיברה תורה. אני מסביר את הרב סורוסקי כנגד 4 אימהות דיברה תורה. יש גם פה 4 אימהות, לא רק בלבנון. אתה בא לאימא ואומר לה, תראי, במתמטיקה המורה אומר שהוא 4, בלתי מספיק. המורה לאנגלית אומר שהוא מספיק בקושי. אולי את תמצאי קצת זמן לעזור לו, לשבת איתו בזמן שהוא עושה שיעורי הבית, במיוחד כשצריך להתכונן למבחן, שחררתי אתכם מראש. אולי תעזרי לו. תשובה של אמא, טיפוס אחד, אני יכולה ללמוד עם הבן שלי? הוא הרבה יותר אינטליגנט ממני. מה אני יודע? אנגלית? מתמטיקה? גמרא? בעלי עסוק. עובד קשה. בא הביתה נרדם. ואני בעצמי, איפה הייתי? הייתי בשואה. יש כאלה שהיו, אז היו עם שואה. אני הייתי בשואה. ואני לא למדתי בגימנזיום. הוא הילד הרבה יותר חכם מאני. אני לא יכולה לעזור. שיעורים פרטיים, אין להם אמצעים. כיצד שבית הספר ידאג לו. היא לבן הזה לא יכולה להושיע. אתה בא לאמא אחרת ואומר לה, ילד מושר מאוד, ראש טוב, בעל כישרון, אבל פרא אדם, פרא אדם. יש מורים שסובלים ממנו מרגע שנכנסים לכיתה, אין לו משמעת. גם החברים שלו סובלים ממנו, הוא מרביץ, הוא מגדף, נדחף לכל, הוא לא סימפטי. ועכשיו הוא מתחיל על הכיתה ט', זה הזמן לקחת אותו בידיים ולעשות ממנו בן אדם. התשובה של אמא מספר 2, אדוני, תעשו לי טובה, תחזיקו אותו בכיתה, תחזיקו אותו בבית ספר. הוא ילד קשה, הוא פרובלמטי, הוא גם בבית לא מסתדר, לא איתי, פרימימה. הוא מדבר אלינו בגסות. אני שמחה ומודה לאלוקים שלא מרים על היד. כשאני אתבקש בנו, תלך, תעשה משהו, תעזור לאמא, הוא מתחצף. אני, אין לי כוח אליו. אתם מורים, מחנכים, אתם צריכים לעשות, לעזור לי. אני לא יכולה עליו. יש אמא שלישית שאתה מאיר לה הערות, שהבן ככה וככה, והיא אומרת, מה אני אעשה? או שהוא לא מקשיב, או שהוא לא קולט, או שהוא לא זוכר. אני מדברת ומדברת ומדברת אליו, לא פעם ראשונה, תעשה שיעורים, תלמד לבחינה, תבחר חברים הטובים, לא את זה, אל תסתובב ברחובות, והוא מפתיע, הוא ילד לא רע, אבל זה נכנס באוזן הזאת ויוצא באוזן השנייה. אין לי כוח. והתגובה הטבעית ביותר לאמא, שמבקרים את הילד שלה, בן ה-14 וחצי, באים אליו בטענות, התגובה של האמא, הוא עוד ילד. הוא קטן, הוא צעיר. כשהוא ילך לצבא, אז הוא יהיה בן אדם, יעשו ממנו מנץ', יקבל משמעת. הוא עוד ילד. ארבעת הבנים האלה רמוזים בארבע אמהות הללו. זה שהיא לא יכולה ללמד אותו כי הוא במניה החכם. זה שהיא מודה לאלוקים שהוא לא מרביץ לה, זה הרשע. זה שהיא יוצא מאוזן אחת, נכנס באוזן טטטה ולא קולט, זה התם. וזה הילד, זה שאינו יודע לשאול בעיניה. עכשיו שימו לב מה אומרים חז"ל, זה כאן נכנס הרב סורוצקי לתמונה. בלשון חז"ל, לשון התנאים במשנה ובברייתות ובמדרשים, אחד ואחד הוראתו לא וואן ועוד וואן. אחד ואחד זה בין ובין. אחד תם ואחד מועט, חייבים לשלם. השור תם נגח, השור מועד נגח, ההבדל הוא שזה משלם חצי נזק וזה משלם נזק שלם, אבל שניהם חייבים. אחד ואחד זה בין ובין. ואז הכוונה של חז"ל לפי הרב סורוצקין, אחד חכם ואחד רשע. בין אם נדמה לך שהבן שלך משכיל יותר ממך, ובין אם נדמה לך שהוא לעולם לא יציית לך. אחד תם, בין אם נדמה לך שהוא קשה הבנה, ובין אם נדמה לך שהוא עוד קטן שאינו יודע לשאול, והגדת לבינך. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כל סוגי הבנים האפשריים שמיוצגים בארבע הדוגמאות הללו, כנגד כל אחד מהם, בין כך ובין כך, כשהתורה אמרה והגדת לבינך, לחנך אותו ולקחת אותו כן בידיים, התורה לא הבחינה ולא מקבלת אפריורי מראש את כל התירוצים האלה שהאימהות בתום לב ובאהבה גדולה טוענות את כל הטענות הללו. התורה לא מקבלת את זה. הפקדתי בידך נפש, הפקדתי בידך אדם, ואת צריכה לעזור בעיצוב האישיות שלו. ולכן והגדת לבנך, שנאמר לאב, או את פתח לו, שזה רמז לאם שמתעסקת בילד בגיל הרך יותר, החובה הזאת אין להשתמט ממנה בשום תירוץ שבעולם. אחד כך ואחד כך. דרשה אחרת סביב העניין הזה של ארבעה בנים, לצערי היא כל כך נכונה בתורות האחרונים, אם כי עכשיו חל שיפור. אנחנו מבינים בדרך כלל, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שמדובר פה, כמו שתיארתי כרגע, ארבעה סוגי בנים, יכולים להיות כולם בני דור אחד, בשכבת גיל קרובה זו לזו. ויש לאבא בן 17, בן 16, 15, 14, 12, 10, ואחד ככה ואחד ככה. אלה ארבעה בנים, כלומר אחים לאותה משפחה, וכל אחד אישיות בפני עצמה, לטוב ולרע. יש דרשה שראיתי אותה לפני 50 שנה, ממש בנעוריי, מרב גדול שאינני זוכר את המקור, מי היה. אז הדרשה היא לא שלי, אני רק מפרש אותה, אבל הרעיון הוא רעיון של רב שאינני יודע את שמו. הוא אמר ככה, אלה לא ארבעה בנים, זה ליד זה, זה אצל זה. ארבעת הבנים זה ארבעה דורות. זה לא בן על יד בן, שני אחים, זה בן אחר בן, בן אחר בן. ארבעה בנים, כל אחד מייצג דור אחד. והתורה כשמרה והגדת לבנך, וחזל במחילתא שהשתמשו במילה כנגד, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, כנגד פה פירושו לא רק לעומת, אלא כנגד למיעוטי, לאפוקי, לשלול את המצב הזה שמתואר פה באותם ארבעת הבנים. שהמצב הזה של ארבעת הבנים המייצגים, תכף תשמעו איך, ארבעה דורות בעם, מצב זה הוא שלילי, הוא לא בריא, אסור שיהיה. ולכן התורה אומרת, והגעת את הלבינך שלא תגיע למצב כזה, שכאלה ארבעה בנים, ארבעה דורות. ומה הכוונה בפירוט? אם מדברים על בנים, משום מה נשמעת פה שיש גם אבא. כי לא יכול להיות בן. אם לא היה אב, מוליד, אולי גם מחנך. היה אב, אלא שהאב לא שאל. האב לא יציג שאלות, הוא בטח לא תרוניות בנוסח, מה העבודה הזאת לכם? האב לא יטריס, לא מחה. זה היה האב שכולנו הכרנו דמויות כאלה, אם זה במזרח אירופה או במרכזה, אם זה באסיה או באפריקה, אם זה בתימן או במרוקו או בעיראק או באיראן. זה אבא שקיים תמים תהיה עם השם אלוקיך ולא שאל שאלות. ככה כתוב, ככה צריך להיות, כך אומרת התורה, כך צריך לעשות. הוא לא שם. הוא קיבל את התורה, תורת השם תמימה בשלימותה, והוא עצמו נהג באותה תמימות של אמונה שלימה ללא שיור וללא רבב. לבנו הוא העניק כבר השכלה כללית, זו הדרשה של התורה. מלבד היותו גדל בבית שומר תורה ומצוות, הבן כבר ראה גם בשדות זרים. עמד פה, שם, הייתה לו גם חברה כבר מעורבת, אבל ברוך השם, הבן הזה נשאר במסגרת הדתית, חרף כל המציאות שבה הוא היה, מדברים על בן סטודנט בחול, לא בימינו ולא בארץ. ראה שם בהיידלברג, באוניברסיטאות של גרמניה, או באודסה, או בלנינגרד, או סנט פטרבורג. ואנחנו יודעים תקופת ההשכלה, אבל הוא נשאר נאמן. זהו הבן הראשון מארבעת הבנים שמייצג את הדור הראשון של הבנים, החכם. הוא מקיים את המצוות. הוא מקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות. כי תראו את השאלה שלו. מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו? הוא נושא שם שמיים על פיו. והוא מודה שהשם זה אלוקינו. ציווה השם אלוקינו, הוא מקבל עול מצוות בצד עול מלכות שמיים. נכון שהוא מסיים במילה אתכם, אבל הכוונה היא, לפני 3,300 שנה, השם נתן תורה ומצוות, אני רוצה להבין למה, זה מה שאני רוצה לדעת, אני מקיים. ואני כבר רוצה לדעת, שורשי המצווה, טעמי המצווה, ושימו לב בשאלה שלו היא כל כך לבונה, היא אנליטית, הוא מנתח את המצב. הוא מגדיר את המצוות בשלושה תוארים, עדות, חוקים ומשפטים. חוקים אני יודע, זה מגזרות מלך, כמו זאת חוקת התורה בפרה אדומה. אלה מצוות שמעיות, כך מגדיר רב יהודה הלוי בכוזרי, שאני לא יודע ולא יכול לרדת לסוף טעמם. חוקים, משפטים, כמו אלה המשפטים אשר טסים לפניהם, כמו שולחן ערוך, אלה מצוות שכליות, כך מגדיר רבי יהודה הלוי. אלה דברים שאני יודע למה. או שלא צריך להסביר לי, כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לך כמוך, ולא תרצח וכו', אלה דברים מובנים. אז יש חוקים שאני לא יודע למה, ויש משפטים שאני יודע למה. פה בליל הסדר יש גם עדות, עדויות, מצוות של הנצחה. הבן בשאלתו פורס את הבעיה. המצות זה זכר למשהו, לא הספיק בציקם להחמיץ. ארבע כוסות היין כנגד ארבע לשונות של גאולה. והחזרת זה המרור, וימררו את חייהם. והחרוסת זה עתיד, שבו עבדו אבותינו בפיתום ורעמסס. והזרוע זה הזרוע הנטויה של עשר המכות. בקיצור, יש פה מצוות שהן כמו אנדרטאות ניידות שאנחנו נוטלים אותם איתנו בכל תפוצות ישראל, משנה לשנה, מדור לדור, לוקחים איתנו את המצבות הניידות האלה שבאות להנציח סיפור יציאת מצרים. שואל הבן החכם, אבא, אני למדתי כבר פילוסופיה, אני יודע קצת היסטוריה, אני מכיר קצת סוציולוגיה, אני יודע פסיכולוגיה, אני יודע שיש עדות, יש חוקים, יש משפטים, אני מודה שכל אלה ציוויים של השם אלוקינו, אבל אני רוצה להבין את זה. למה זה? מה זה ולמה זה? בן חכם. הבן הזה מתחתן, הוא שולח את בנו מטעמים יוקרתיים ללמוד בחינוך בחוץ לארץ. בתקופה ההיא היא במסגרות שאינן יהודיות בכלל. בית הספר היסודי, שהוא לא הלך אליו, הוא לא בית ספר יהודי, זה לא תלמוד תורה, וזה לא חדר, וזה לא בית יעקב. גם לא ממלכתי דתי, אין שם דבר כזה. או אתה בתלמוד תורה היית במקום הזה, או בפאבליק סקול, בית ספר המוניד. משם באופן טבעי הוא טוב בלימודים הבן, הבן של החכם. הוא הולך לגימנסיה. בגימנסיה יש 10% יהודים, כמוהו. אבל 90% לא יהודים. המסיבות שם זה מסיבות שנוסעות אופי אחר. שבת, כשהוא נמצא בבית, יש שבת. כשהוא נמצא בחברה, אין זכר לה, לא לקשרות. גמר את הגימנסיה בהצטיינות עם תעודת בגרות מדופלמת, הוא התקבל לאוניברסיטה. זה כבר בכלל בעיר או במדינה אחרת. לא על יד ההורים בכלל. רק עול לחלוטין, לא תפילין, לא ציצית, לא כיסוי ראש, לא תפילה, לא שבת, לא כשרות, כלום. ועם הזמן הוא עוד פיתח איזה מין אנטי כזה, והיו כאלה. תקופת ההשכלה הביאה דור שלם כזה. בחופש פסח יש גם באוניברסיטה הפסקה. נגמר הסמסטר. הוא מגיע הביתה. בבית נדמה לו שיודעים לחייו. הוא רוצה פיתה פלאפל, היא אומרת לא, אני כבר לא מכניסה חמץ הביתה, כבר שבוע. הוא תופס בייגלה שהוא נמצא עוד שעיריות ממשלוח מנות מפורים. הוא אומר, פה אתה אוכל את הבייגלה, אני את החדר הזה כבר ניקיתי לפסח. פאפלות, כנל. מטרטרים אותו מחדר לחדר. לעזור הוא לא עוזר באצבע. ערב פסח, כל הזמן מדבר על אוכל. חמץ כבר לא נותנים לו מ-10 בבוקר, מצה לא ייתנו לו עד הערב, נותנים לו בקושי זה תפוח אדמה עם ביצה קשה, והוא סובל בשקט, אבל הוא מרגיש שהוא סובל. זה לא מתאים לו. מגיע ערב, אבא הולך לבית הכנסת, הוא לא הולך עם אבא, הוא עוד עסוק במוסף. לפני מעריב, לפני מנחה, הוא כבר במוסף של ידיעות ובמוסף של הארץ ובמוסף של היום ובמוסף, כל המוספים. הוא עסוק, מתפלל מוסף, מהבוקר. כבר אבא חוזר אחרי שעה עם ההלל, עם כל הסיפור, מגיע הביתה. אפשר כבר לשבת ליד השולחן, כן, אבל לא לאכול. יש עוד 250 מכות של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. וכל הסיפור של ההגדה, רבי עובד אבי, ויענונו. וזה הבן השני שמייצג את אותו דור שהוא לא שואל אלא מתיח, מה העבודה הזאת לכם? זה לא עדות, חוקים ומשפטים, זה עבודה, זה נטל, זה עול, וזה לכם. ואין השם נזכר בשאלה, ודאי לא אלוקינו. אין, הוא לא מקבל. לא עול מלכות שמיים, בטח לא עול מצוות. ושימו לב באמת בהבדל בין החכם והרשע, לא רק במילים, בגישה. לשאלת הבן החכם, גם אצל התם כתוב, כי ישאלו בניכם, כי ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת. שם יש לשאול שאלה. לפני הדברים של הרשע אומרת התורה והיה, כי יאמרו עליכם בניכם לאמור מה העבודה הזאת לכם. זה ההבדל האופייני, קלאסי, בין חכם שמוכן ללמוד מכל אדם, בוודאי מאבא ואמא שלו, לבין הרשע שהוא, הוא צריך לשאול, הוא יותר חכם מכולם. הוא אומר, הוא כבר פסק את פסוקו, הרות כזוק, הוא אומר, ומעניין התורה ששמה לב למילה, לא כתוב שהם ישאלו או ישאלך, יאמרו מה העבודה הזאת לכם. בשביל זה שלפני שלושת אלפים שלוש מאות עשרים וארבע שנים בדיוק השנה, שבוע הבא, יום הזיכרון ליציאת מצרים, 3,324 שנים מתו ממחת, והוא אומר, בגלל שאז הבצק לא הספיק להחמיץ, ותתם מה אני צריך לסבור בשביל זה, יום שלם לראו וגרשו אותי כל השבוע מחדר לחדר, אל תקנה פה, אל תאכל שם, מה קרה? זה הבן הרשע. ברוך השם התחתן במזל עם בחורה יהודיה, בת ישראל. למרות ש-90% מהסטודנטים באוניברסיטה שלו לא יהודים, אבל מן השמיים סיבור, איזה זכות אבות שהוא לא יודע אפילו לייחס למי, הוא התחתן עם יהודיה. אבל כמו, לא שבת ולא מועד, לא טהרת השולחן ולא טהרת המשפחה, קודשת. נולד להם בן, גם יש בן, כבר בן שלישי, אחרי החכם, אחרי הרשע, נולד בן. הבן הזה לא מגיע לסבא, הסבא זה החכם, ששם עוד יש שבת ומועד. הוא גרים בעיר אחרת, במדינה אחרת, והקומוניקציה לא כמו היום, ולא שולחים תמונות באימייל, ולא בכל הדברים האלה, ואין שום דבר. יש מכתבים פעם בכמה חודשים, וכל שנה סבתא, אשתו של החכם, מזמינה את הבן הרשע עם אשתו והנכד, תבואו אלינו לפסח. לפחות לשני הימים הראשונים של החג, בחוץ לארץ יומיים, שני סדרים, אנחנו רוצים להכיר את הנכד שלנו. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה. רוצים לדבר איתו. והנכד לא מכיר אותנו. כמה שנים עוד יש לנו לחיות, כמו שסבתא מדברת. דווקא הקלה הייתה זו שנכנעה ראשונה ואומרת לבעלה, זה הרשע, דור השני, תראה אולי נעשה טובה באמת להורים שלך ונבוא אליהם, לפחות ליומיים, מה יש? הילד רוצה להכיר אותם, והוא מקבל את הדין, עושה טובה, לוקח את אשתו עם הילד, זה הדור השלישי, ונוסעים לבקר אצל הסבא לפסח, זה החכם. הוא חכם ואשתו גם חכמה. היא מחכה בכניסה לדלת עם חליפה שהכינה לילד לכבוד החג, נעליים חדשות, לק, עם כיפה לבנה יפה לליל הסדר, ומגישה לילד. פעם ראשונה שראה את הנכד שלה. זה סיפור שלא סתם פנטזי, זה לקוח מהחיים של הדור הקודם. פתאום יש נכד, בן 10 כבר. ואני לא יודע כמה מכם מכירים בפדגוגיה, אני הייתי נאלץ פעם ללמוד את זה לתעודת רישיון הוראה בתיכון, למדתי אצל פיאז'ה, השוויצרי, שיש מושג שנקרא הפירמידה ההפוכה. ככל שפער הגילים גדול יותר, הזיקה הנפשית, האמוציונלית חזקה יותר, דהיינו. בין שני אחים, שההבדל ביניהם שנה ולפעמים 10 דקות כי הם תאומים, יש אהבה כזו או אחרת, אבל יש גם הרבה מריבה, הרבה אי-הבנות, שני אחים, הם באותו שנתון. בין הבן לאבא, יש כבר פער של 25 שנים, יש יותר קרבה לאבא ולאמא מאשר לאח. למרות שבעצם שפה אחרת. הזקנים שלי היו קוראים להם, בני 45, הזקנים שלי. בין הנכד לסבא, הפער של 50 שנה, אבל הזיקה היא מאוד חזקה. סבא אוהב את הנכד שלו יותר מאשר את אחיו. והנכד אוהב את הסבא או הסבתא שלו יותר מאשר את אחותו. פירמידה הפוכה. פער גילים, אבל זיקה חזקה. הילד הזה בן העשר, הבן של הרשע, הגיע לבית של הסבא החכם, נפשו נקשרה בנפשו. הוא כל הזמן מסתובב על יד הסבא, מה הוא עושה, לאן הוא הולך. הוא מרגיש איזה צורך פנימי להיות בקרבתו של הסבא. לפנות ערב הסבא מכריז, אני הולך לבית הכנסת. מנחה ותפילת ערבית של חג. מי בא איתי? הבן אמרנו, הוא מתפלל מוסף עכשיו בחדר שלו, הוא הביא איתו את כל המוספים מהבית שלו, הוא שקוע בעיתונות. אבל הנכד אומר, סבא, אני יכול לבוא איתך? וסבא מושיט זרת, ועם היד הקטנה ילד קומץ את הזרת של הסבא, הוא הולך איתו לבית כנסת, ובפעם הראשונה בחייו, בגיל 10, הוא רואה בית כנסת מבפנים. הוא לא ראה תפילה מעולם. הוא הבן של הרשע. פתאום מגיעים לתפילת ערבית שמע ישראל, ופתאום כל בית הכנסת שמים יד על העיניים, והוא לא ראה את זה. ואז כולם עומדים, ונהיה שקט, 3-4 דקות, 18, תפילת עמידה, מאות אנשים ולא שומעים זבוב, 18. והילד עומד ותוהה מה קורה פה. ודקה אחרי זה, פתאום מתחילים כולם לשיר בצאת ישראל ממצרים. עודך כי אני תני. וכולם צועקים, אנא השם מושיענה. הוא לא מבין אפילו את המילים, מה קורה, פה שרים, פה שקטים, פה זה. הוא מלא חוויות. תחשבו רגע, תיכנסו לאורו. ילד בן 10 שרואה פעם ראשונה בחיים תפילה, ליל חג פסח. ואז הוא שוב עם הזרת, עם האצבע, הולך עם הסבא הביתה. סבתא פותחת את הדלת של מה שאנחנו קוראים הסלון, ושולחן ליל הסדר, נפרס. בכל הדרו, תסתכלו בעיניים של הילד, הגביעים, המצות, פעם ראשונה, הקערה, עם כל 6 צלוחיות, זה הבן התם, שמצליח לפלוט רק 2 מילים מפיו. מה זאת? מה זה? 10 שנים, לא ראית דבר כזה. מה זה? הוא לא מדבר כמו החכם, על עדות חוקים ומשפטים, אין לו מושג מה זה. גם זה בשבילה זה לא עבודה שהוא מנסה לפרוק את ממנו את הנטל. להפך, זה מקוסם לו. זה חווייתי, זה חמוד. והכל מבריק, והכלים מצוחצחים, והמפה מבהיקה מלובן. הוא מצליח לשאול רק 2 מילים. מה זה? בחיים לא ראיתי. הדרשה של אותו רב מסתיימת לצערי בכך שבינתיים עבר עוד דור, הסבא החכם הלך לעולמו, נפטר. התם נושא אישה כמוהו. היא לא נגד, אבל היא גם לא יודעת שום דבר בעד. לא למדה, לא קיבלה חינוך דתי. נולד להם בן. זה הדור הרביעי, כי זה הבן שאינו יודע לשאול אפילו את השאלה הפשוטה, מה זאת? הוא לא יודע לשאול, כי הוא לא רואה שום סדר פסע. אבא שלו הדם, סבא שלו הרשע, מאיפה יראה? זה לא בא לו, משום מקום. אינו יודע לשאול, לא יודע לשאול אפילו מה זאת. זה מסביר את הכנגד, שחזר השתמשו במילה הזאת דווקא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, באומרה והגדת לבנך ביום ההוא למור. ההגדה הזאת כולה לבן, היא באה כדי לשלול את התופעה העצובה הזו של ארבעה בנים המייצגים ארבעה דורות ומבטאים ירידה של דורות מבחינת התרחקות מתורה ומצוות, כדי למנוע מצב כזה מראש, להקדים רפואה למכה, אומרת התורה והגדת לבנך. אני קיבלתי סימון שאני צריך לגמור. נכון, זה בשבילי. אבל האמת שאני צריך לגמור. יש היום תופעה קצת הפוכה, אנחנו עדים לה. יש היום בנים, דור רביעי, שלא רק שיודע לשאול, אפילו יודע לענות. היה דור לפני 30 שנה עוד, 40 שנה, כשמסך הברזל עוד היה עשוי ברזל, שאפילו בן רביעי כבר היה קטן עליו. היה כבר בן חמישי. אני קראתי לזה הבן החמישי. מה זה? ארבעת הבנים שעליהם מדובר יושבים משביב לשולחן הסדר עוד. והשאלה היא, אל פתח לו, תגיד ככה, אתה לא ככה. היה דור חמישי, זה הבן שלא ידע בכלל שיש פסח. לא ידע בכלל שיש סדר. לא ראה בחיים שלו הגדה של פסח. לא יודע להשאיר מה נשתנה. לא שמע על יציאת מצרים. מיליונים כאלה יהודים היו ויש. מיליונים. לא בודדים. זה לא ארבעת הבנים שכל אחד בדרכו שלו חלק מהסיפור. הוא מחוץ לתמונה בכלל. הוא בקושי יודע ים יברי, איזשהו מקום יהודי, חודאו, באמריקה הלטינית במקומות נידחים, הסבא או הסבתא עוד הגיעו מליטה, או מוורשה, או מבודפסט, והוא בכלל מנותק. היו חמישה דורות. היום המצב בהחלט השתנה, והשתנה לטובה, אתם יודעים זאת היטב, עברו בשבוע הבא, מי שיעבור בחוצות הערים, כולם רצים לליל הסדר. כולם מוזמנים, כולם מסובים. צריך רק להיזהר לפעמים שכשהוא מגיע לאלה שהזמינו אותו לליל הסדר, שלא יביא כמחווה בקבוק ויסקי וישים על השולחן. ואני יודע על מה אני מדבר, לצערנו. זה הבקבוק משקיע היקר ביותר שיש לו במזווה. שהוא הביא מהדיוטי פרי כשהוא היה לפני חצי שנה באיסטנבול, ובשדה התעופה הוא קנה בקבוק ויסקי, אמרו לו שפה כדאי, זה הרבה יותר זול מאשר בחנות. הוא שמר את זה לעת מצו, הזמינו אותו ואת אשתו עם ילדים לליל הסדר, לארוחה חגיגית. אז הוא בא ונותן, זה הכי טוב שיש לו. כולם הולכים עם הפרחים, נוסעים לפעמים עם הפרחים ועם הבקבוקים ומתארחים בליל הסדר. התופעה של הדור החמישי, אני חושב שכמעט ונעלמת. התופעה של הדור הרביעי, לצערנו, עדיין מצויה הרבה מאוד. רשע הרבה פחות, אבל תם ושאינו יודע לשאול בהמוניהם. איך מעלים אותם לדרגת הדור הראשון של הבן החכם? זאת היא שאלה קשה. יום כזה, פה, ברעננה, עם המכללה, שערי משפט ביחד, הרב קצין מנסה לתת לנו לפחות פתחון פה, שנוכל לענות לאלה הצרכים שנועדו להעלות את הדרגה של הבנים לדרגת הבן החכם. שיהיה לכם פסח כשר. ומועדים לשמחה.